ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום גיטין דף סמך דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליט על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל בדף סמך גימל עמוד ב' במשנה שתי שורות מסוף העמוד. אומר המשנה, האישה שאמרה התקבל לי גיטי, והשליח חזר ואמר קיבלתי. שליח לקבלה, כמו שלמדנו פעמים רבות בדפים האחרונים, אומר שברגע שהשליח מקבל את הגט, היא האישה מתגרשת מיד איפה שהיא נמצא. צריכה שתי קטעי עדים, שניים שאומרים בפנינו אמרה, שהם יכולים להעיד שהיא האישה בפנינו אמרה לאותו שליח לקבל את הגט, ושניים שאומרים בפנינו קיבל וקרא. העניין הזה של הקריאה יתייחס לזה בהמשך. והמשנה ממשיכה לגבי קטעי העדים, אפילו הן הראשונים והן האחרונים. זה לאו דווקא סך הכל ארבע אנשים, זה יכול להיות אותו קט שראו את הכל, אותו קט שיכולים להעיד בפנינו אמרה וגם בפנינו קיבל וקרא. אנחנו ממשיכים לדף סמך ד' עמוד א', או חשבון אחר בעניין העדים, אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהם. אומר רש"י בשורה הראשונה, או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד שלישי שנעשה עיד בזו ובזו מצטרף עמהם. לפי התסריט הזה מספיק סך הכל שלושה אנשים, עיד אחד שאומר בפניי היא אמרה, ו אותו, נקרא לזה אותו אדם שלישי מצטרף עמו, ועד שני שאומר בפניי קיבל, ואותו איש שלישי מצטרף עמו. העיקר, או נקרא לזה שורה תחתונה, שעל העובדה או התופעה של בפנינו אמרה, יש שני אנשים שמעידים על כך, וגם בפנינו קיבל, יש שני אנשים שמעידים על כך. לפני שנתקדם בגמרא, נתייחס למה שהוספנו בשוליים תחת הכותרת מבנה. אנחנו נראה פה מספרים רומאים, אחד ושניים, בעל ושליש ואישה מעידים על גט ביד השליש. השליש הוא אדם שמפקידים אצלו דברים, אדם אמצעי. הנושא, בעל המכחיש שליש בגט שנמצא בידו של השליש, אם לשם פיקדון נתון בידו או ניתן לו כשליח לקבלה, הוא מגורשת, ובכך האישה תהיה מגורשת נפקא מינה גדול. אנחנו נראה בעוד כמה שורות צורת בתים בשני כיוונים, ואנחנו פה בשוליים מסבירים הם מקורות לשני כיוונים. הגמרא, איתמר, בעל אומר לפיקדון, גט שנתון ביד שליש. נציין גם שהבעל והאישה הם נמצאים ביחד באותו עיר. אז הבעל טוען שהגט שנמצא ביד השליש הופקד אצלו לשם פיקדון, ושליש אומר לגירושין מי נאמן, כלומר הוא אומר אני שליח לקבלה והיא מגורשת. רב הונא אמר בעל נאמן, רב חיסדא אמר שליש נאמן. רב הונא אמר בעל נאמן, דאם איתא דלגירושין יהווה ניהלי, שאם כך שהגט הופקד לשם גירושין, ודידה הווה יהיב לנהלה. הבעל היה נותן את הגט ישירות לאישה. עצם זה שהגט נמצא לא ביד האישה אלא ביד שליש, אומר לנו רב הונא שזה מקנה אמינות לטענת הבעל. ורב חסטמר שליש נאמן תהמנה, עצם זה שהבעל הפקיד אצלו את הגט, זה מראה שהבעל עצמו מעניק אמון לשליש, אז השליש נאמן. מטיב רבי אבא, הודעת בעל דין כמאה עדים דמי, ושליש נאמן משניהם. אם יש לנו מלווה ולווה, ולווה שהוא נתבע על חוב והוא מודה, אז הוא נאמן כמאה עדים, ושליש נאמן משניהם. כיצד? זה אומר כך וזה אומר כך, שליש נאמן. אז מה אנחנו רואים? כמו רב חיסטה, ששליש נאמן ונגד וקושה רב הונא. הגמרא עונה, שאני ממון תתייב למחילה. אי אפשר להקשות מכאן שהוא עניין ממון על דברי רב הונא שתייחס לגט. ממון הוא שונה, דתייב למחילה, אומר רשי, שאם מחלו, אם אדם מוחיל על החוב הכספי, מחול. הלכך, שליש נאמן, וכיוון שהמינו ומסר בידו, נתרצה בהבטחתו עליו למחול על ממונו ולהאמין כל מה שיאמר. אבל במילתא דאיסורא אין בידו להאמין. אם מדובר למשל שטר חוב שהופקד בידי השליש, והשליש אומר שהחוב סולם, אז הוא נאמן והמלווה כבר לא יכול לתבוע. אבל זה בגלל המהות של ממון, שאותו תובע המלווה גם היה יכול למחול לגמרי, ובכך אין לו תביעה, הוא מוותר על התביעה. אז זה שונה לגמרי מגט. שואלת הגמרא, והתניא וכן לגיטין, שהשליש נאמן, ושוב פעם חוזר קושיה רב הונא. הגמרא דוחה, גיטי ממון, מה שכתוב גיטין, הכוונה שטרי ממון. והתניא וכן לשטרות, אז אתה לא יכול להגיד שגיטין הוא שטר ממון, מאחר שיש ברייתא אחרת שאומרת וכן לשטרות. הגמרא עונה, מידי גבי הדדי תניא, הברייתא שאומר וכן לגיטין לא כתוב באותו ברייתא שכתוב בו וכן לשטרות, ולכן גיטין הם יכולים להיות שטרי ממון ושטרות הם שטרי ממון, ובזה כמו שאמרנו מקודם באמת השליש נאמן בגלל המהות של תביעה ממוני, מה שאין כן גט. תנן, האישה שאמרה התקבל לי גיטי, צריכה שתי קטעי עדים, מה שראינו במשנה, שניים שאמרו בפנינו אמרה, ושניים שאמרו בפנינו קיבל וקרה. ועמי, למה צריכים כל העדויות האלו? והמנה לשליש. הגמרא דוחה, מי כאן נפי גיטה מיטוטי ידי דלהמנה? האם מדובר פה במקרה שהגט יוצא מתחת ידי שליש? אנחנו נסתכל ברשי, ועמי באי עדים כלל, לא בקבלה ולא באמירה, אלא באמירתו בלבד, להמנה דהמנה בעל. אז הגמרא ענה שזה שאנחנו לא מאמינים לשליש, זה לא אומר שאין נאמנות לשליש, שאין כאן קושיה על רב חיסטה, מי כנף הגיטה מיטוטי ידי בפנינו להאותו לנו דלהמנה הקרו. אין כאן גט שיוצא מתחת ידי שליש בשלמותו, ואף על פי שהקרים בידו, אף על פי שהגט נמצא אבל בידו, אבל הוא קרוע. אני קורא עוד פעם, ואף הפי שקרים בידו בפנינו, אין שליש, אלא אם כן השלישית בידו. השלישית, הכוונה, הגט שהפקידו אצלו. דמיגו דיבי אביד בי, מי דקמר, מאחר שהיה לו יכולת לעשות מה שהוא אומר, נאמנה מעל אמירתו. אבל זה שקראו, זה כבר גט קרוע. אין בידו למוסרו בידה. כאן הגמרא מתייחסת לעדויות שהזכירה המשנה. תנח אמרה, אני יכול להבין הצורך לעדים שיעידו שאותו מונה כשליח לקבלה. קיבל, למה לי? למה צריכים עדים שראו מקבל את הגט מיד הבעל? הרי הוא, הגט הזה בידו. בפנינו, אז ודאי ברור שהוא קיבל בלי צורך לעדות על כך. אמר רבה, ממשיך הגמר ומתרצת, המני, המשנה שמחייבת עדות על קבלת הגט מיד הבעל, רבי אלעזר היא דאמר על ידי מסירה קלתי. כדי שהגט יהיה גט, צריכים עדות שיעידו על מסירת הגט. במילים אחרות, אין גט בלי עדי מסירה. קרה למה לי? למה יש צורך לקרוע את הגט? אמר רב יהודה, אמר רב, בשעת הגזרה שנו. זה זמן שהגויים גזרו על היהודים שלא לקיים מצוות. אמר רבא, ומודה רב הונה, דאי אמרה אי. לפני שנתקדם, נתייחס למעוינים, וכתבנו במבנה, בשוליים, מקרים לפי רבא, שרב הונה יודע דמי שהוא נאמן נגד הבעל. מקודם ראינו שבמצב של ויכוח או חילוק דעות בין הבעל והשליש, רב הונה העניק אמינות לבעל. וכאן רב אומר שרב הונה יודע דאי אמרה אי. אם האישה אמרה לדידי אמר לי שליש דלגירושין יהווה ניהלי מהמנה, שהגט ניתן לשליש לשם גירושין ולא לשם פיקדון, אז הוא נאמן. הגמרא שואלת, מי איקא מידי דשליש גופי לא מהמן, כמו שרב הונה אמר מקודם, והיא מהמנה, והיא באמירה שלה נאמנת, הרי היא פחות מהשליש עצמו. אלא היא אמרה כמי דידי לגירושין יהווה ניהלי, אם היא אומרת שבפני הגט ניתן לשליש לשם גירושין, מהם נע. מיגו דאיבאיה אמרה לדידה יהווה ניהלי בעל, מאחר שהיא הייתה יכולה לטעון שהבעל נתן לי את הגט לשם גירושין. עוד מקרה, זה שתיים. בעל אמר לגירושין ושליש אומר לגירושין, הבעל אומר שאני נתתי את הגט לשליש לשם גירושין. ורשי כותב פה, בעל אומר לגירושין נתתיו לשליש למוסרו לה. לא שהוא השליש שליח לקבלה, אלא הפקדתי את הגט אצלו לשם מסירה לאישה. ושליש אומר לגירושין, והיא אומרת נתן לי ועבד. והאישה אומרת כן, הוא נתן לי את הגט, אבל נאבד. אמר רבי יוחנן, הרי דבר שבערווה, הנושא של אישות, אשת איש, הוא בתחום ש, מה, ש, מה שנקרא דבר שבערווה, ויש כלל, ואין דבר שבערווה פחות משניים. צריכים שני עדים על כך שהגט נמסר לאישה. ומאי, למה צריכים שני עדים נוספים? ולהמנה לשליש, למה שלא נאמין לשליש? ובפרט שראינו שיטת רב הונה שבכלל מאמין לשליש, וכאן אין אפילו ויכוח. הגמרא עונה, מי כנפק גיטה מיטוטי ידי דלמני, האם הגט יוצא מתחת ידו בכלל ש, שנוכל להאמין לו? והסברנו את זה מקודם בדיבור המתחיל, אותו דיבור המתחיל, מי כנפק גיטה מיטוטי ידי. אם הגט נמצא בשלמותו, כאן זה בכלל נאבד. מקודם דיברנו על גט שנקרא, אבל רק אם גט שלם נמצא בידו, אז אפשר לדבר על אמינות של השליש בטענה כזאת. דמיגו, מה שרשי כתב מקודם, דמיגו די ביי אבי אבי ביי, מהי דקמר, מאחר שהוא היה יכול לעשות מה שהוא אומר בפה, הוא נאמן גם על אמירתו. אבל כאן הוא לא יכול לבצע שום דבר, הרי הגט נאבד. ולהמנה ממשיך הגמרא לבעל, למה שלא נאמין לבעל? דאמר רב חייא בר אבא מרבי יוחנן, בעל שאמר גירשתי את אשתי, נאמן. הגמרא דוחה, מי כמר גירשתי? הוא לא טוען, הוא לא אומר את המילה הזו גירשתי. מה שסך הכל הבעל אומר, אני מניתי אותו כשליח להולכה. ולמה שאלה נוספת, ולמה שליח עושה שליחותו? דיאמר רבי יצחק אומר שלוחו צא וקדש לי אישה, סתם לא אמר את שם אישה מסוימת, מה קדש לי אישה סתם, ומת שלוחו והשליח מת. אז ומה עכשיו לגבי אותו גבר? אסור בכל הנשים שבעולם, חזקה שליח עושה שליחותו. אותו אדם שציווה, ביקש מהשליח לקדש לא אישה, אנחנו אומרים כן, הוא קידש אישה, וכל אישה שהגבר הזה שיוצא להתחתן איתה, שמה היא ערבה לזאת שהשליח קידש עבורו. כך אומר רשי, אסור בכל אנשים, שמה זו האישה שהגבר הזה יוצא עכשיו לתחתן איתה, קובעת ארוסתו שקידש לו שלוחו היא. אלא אם כן חזר שלוחו לומר לו, לא קידשתי לך, או לא קידשתי לך שום אישה. אז אנחנו רואים שקיים חזקה כזאת שהשליח עושה שליחותו. אז כאן שהבעל אומר שהוא מינה אותו לשליח, השליש אומר שלשם גירושין קיבלתי את הגט הזה, וגם היא מעידה על כך, אז השליח עשה שליחותו. למה יש צורך לשני עדים נוספים? אנחנו חוזרים לגמרא ועוברים לעמוד ב', חני מילי לחומרה, בדיוק כמו הדין של רב יצחק, שאותו שביקש משליח צא וקדש לאישה, עכשיו אותו אדם אסור בכל אנשים שבעולם, אבל לכולה לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו אם העניין הוא לכולה. וכאן הכולה הוא שאנחנו נתיר אשת איש בתור גרושה, והיא תרצה להתחתן עם גבר אחר. אז על כזה דבר לא אומרים חזקה שליח עושה שליחותו. ולהמנה לדידה מדרב המנונה, למה שלא נאמין לאישה? מדינו שרב המנונה, דימה רב המנונה, אישה שאמרה לבעלה גירשתני, נאמנת, חזקה. הנה אישה מעיזה פניה בפני בעלה, היא לא תגיד כזה דבר אם זה לא אמת. כלומר, להגיד גירשתני, וזה לא אמת, זה תעוזה, זה עזת פנים, והיא לא תעשה כך, אז אנחנו עונים, הני, מי ומתי אומרים שאישה נאמנת כך? היכה דלקה דקמסייה לה, שהיא עומדת לבד בזירה, אבל היכה דקמסייה לה, כמו כאן, יש את הבעל שמסכים לדבריה, והשליש מסכים, אם כולם מסיים לה, לטענתה, מאיזה ומאיזה היא מסוגלת להגיד דבר שאינו. לכן, בסיפור כזה שהגט נאבד, למרות שכולם טוענים שלשם גירושין ניתן, צריכים שני עדים שיעידו על כך שהגט נמסר לאישה. המשנה, נערה המורסה. היא ואביה מקבלים את גיטה. כלומר, או היא או אביה. נערה, נזכיר, היא בת 12 עד 12 וחצי. והיא כאן מאורסה. ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מחלוקת תנאים, היא נערה מאורסה יכולה לקבל את גיטה. לפי התנא קמא, כן. אמר ביהודה, אין שתי ידיים זוכות כאחת, אלא אביה מקבל את גיטה בלבד. וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה, אינה יכולה להתגרש. רש"י כותב לגבי הדין הזה, שזה מבוסס על פסוק, ושילחה מביתו, מי שהיא שמשלחים אותה והיא לא חוזרת. אבל אם היא, היא צעירה מדי, לא מבינה מה שקרה, שהיא התגרשה, אז על זה אנחנו אומרים שאם היא אינה יכולה לשמוע את גיטה בגיל צעיר כזאת, שהיא איננה יכולה להתגרש. ומהי כמפלגי? אנחנו שואלים על המחלוקת בין התנא קמא שמאפשר נערה מוסה לקבל גיטה, מול רבי יהודה שמרק אביה. רבנן סברי, ידע יתרתה זכי לרחמנה. רבי יהודה סבר, במקום אביה, יד דילה של נערם הוא עשה, לאו כלום היא. רש"י כותב, יד דילה לאו כלום היא, ולגמרי וכמרחמנה ברשותי כל ימי נערות, אלא אם כן ניסית. אנחנו דיברנו על נערה המאורסה, היא לא הגיעה לשלב של הנישואין, היא לא נכנסה עדיין לחופה, ולכן היא, לפי רבי יהודה, נחשבת לגמרי ברשות אביה, ולכן רק הוא יכול לקבל גיטה לרבי יהודה. וכל שאינה יכולה לשמוע גיטה, וכו'. הנושא שכתבנו בשוליים, כתבנו נושא כללי, גילאים, לפי התנהגות, אנחנו לא ננקוט בגיל לפי מספר שנים, בת 6, בת 7, לא. אלא לפי התנהגות. גילאים לפי התנהגות שונים של קטנים. פנפקא מינה שיוצא מהם אחד לגבי גיטין, שניים לגבי קניינים. הגמרא, תנו רבנן, קטנה היודעת לשמור את גיטה. מתגרשת, ושאינה יודעת לשמוע את גיטה אינה מתגרשת. ואיזו אי קטנה יודעת לשמוע את גיטה? כל שמשמרת גיטה ודבר אחר. זה לא ברור. לכן הגמרא שואלת, מהי כאמר? אמר רבי יוחנן, הכי כאמר. וכאן יש מעוינים, ובשוליים כתבנו דעות על מהו משמר גיטה ודבר אחר של הברייתא. דיינו הגיל שיכולה להתגרש. אז ההסבר הראשון שרואים פה, כל שמשמרת דבר אחר מחמת גיטה. מה זאת אומרת? שאם עבדה גיטה, היא תשמור דבר אחר שאינו דומה לו וסבורה שהיא גיטה. מתקיף לרב הונא בר מנוח. שותה בעלמא היא. מה שתיארת עכשיו, זה לא מראה על איזושהי גיל של התבגרות או הבנה של דברים. הפוך. היא חושבת שדבר שלא דומה לגט זה גט, אלא אמר רב הונא בר מנוח משמי דרב אחא ברי דרב איכא, מה הכוונה שמשמרת גיטה ודבר אחר? כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר. לפני שנתקדם, נעבור על השורות האחרונות דרך רש"י. אינה מתגרשת. וזה הסברנו מקודם בעל פה, ונראה את זה עכשיו בתוך דברי רש"י. כך הכלל הוא שאם היא אינה יהודה לשמוע את גיטה, היא איננה מתגרשת. תכתיב ושלחה מביתו. כך כתוב בפסוק, מי שמשלחה ואינה חוזרת. אז הגט חל. אגב, הפסוק הזה הוא מספר דברים, פרשת כי תצא, שהפסוקים מדברים שם על גט. הוא כתב לספר קליטות ונתן בידיו וכו', ושלחה מביתו. כך כתוב בתורה. אז מכאן דורשים, מי שמשלחה ואינה חוזרת. יצתה זו שהיא איננה יודעת לשמוע את גיטה, שמשלחה וחוזרת, אחי דרשין אלה ביבמות פרח הרי שנשא. הלכך, אפילו בקבלת אביה אינה מתגרשת, כי היא קטנה מדי. בנקודה הזאת תוספות חולק. ממשיך רש"י, כל שמשמר דבר אחר מחמת גיטה, שאם עבדה גיטה משמר דבר אחר שאינו דומה לו, וסבורה שהוא גיטה. ואז רב הונא בר מנוח התקיף את ההגדרה הזאת, השוטה בעלמא היא, ואין לך משלחת וחוזרת יותר ממנה היא, כי היא כל כך, נקרא לזה טיפשית או בחוס ידיעה, קטנה, תינוקת כזאת, שכזאת היא ודאי, אם משלחים אותה מביתה, היא תחזור. ומדלו קטני שמשמרת שטר אחר, זה לא כתוב. מכלל דלאו שטר הוא, אלא מידי דלו דמילי, והיא חושבת שזה גט. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, צרור וזורקו, אם נותנים לילדה הנשואה אבן והיא זורקת, אגוז ונות לו, ואגוז היא לא תזרוק, זוכה לעצמו. אני תיארתי ילדה, אבל אנחנו לא מדברים על ילדה כעת, נגיע לזה. אבל כאן מדברים באופן כלי, קטן, שנותנים לו את צרור וזורקו, אבל אגוז הוא לא יזרוק, כזה ילד, בהתנהגות הזאת אפשר להגיד, שהוא בגיל כזה שזוכה לעצמו, ואין זוכה לאחרים. רש"י כותב, זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים, אם זיקה אדם לחברו דבר על ידי אותו קטן שמסר בידו החפץ ואמר. אדם מבוגר נותן לילד שהוא בגיל כזה שצרוב זורקו אגוז ונות לו, ואומר לילד, זכה בחפץ זה לפלוני, מה שאני מוסר לך אתה לוקח את זה עבור חבר שלי. לא זכה, אותו חבר לא זוכה במסירה הזאת לידי הקטן, ואם בא הנותן לחזור חוזר, הוא גם אותו נותן יכול לחזור בו, זה לא תפס אותו קניין על ידי מסירה לקטן כזה. נכון, לעצמו הקטן הוא בגיל כזה, אם הוא זורק צרור ונוטה לעצמו את האגוז, הוא זוכה לעצמו, מה שנותנים לו זה נחשב שלו, והנותן לא יכול לחזור בו. אנחנו ממשיכים בדברי רב אסי. חפץ ומחזירו לאחר שעה, אם נותנים לילד חפץ, וכשתובעים את החפץ בחזרה ממנו, הוא משתף אולי ומחזיר את החפץ, זה מראה שהוא הגיע לגיל כזה, זוכה בין לעצמו בין לאחרים. הוא בגיל כזה שאפשר לזכות אחרים על ידו. כי אמרית כמי דשמואל אמר לי, דה ודה אחת היא. מהי דה ודה אחת היא? שתי תקנות אלו דינם שווה, אבל למה הוא מתכוון? אז אנחנו נראה עכשיו שימוש במשולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מעקב. דעה שקטנים דקן אינם זוכים לאחרים. והמשולש שהופיע באופן, בכיוון הפוך, קושיות על עמדה זו. אז אנחנו שאלנו, שמואל שהגיב לדברי רב אסי, רב אסי אמר חילוק, הוא דיבר על צור וזוכו אגוז ונוטלו כזוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, ורב אסי גם דיבר על חפץ מחזור לאחר שעה הוא כן זוכה לאחרים, ושמואל הגיב דה ודה אחת היא. מה הכוונה? אמר רב חיסדך, אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. כלומר, גם במקרה של חפץ ומחזירו לאחר שעה, בניגוד לרב אסי, הוא לא, אומר רב חיסדך, יכול לזכות לאחרים. מטיב רב חיננה ורדן. תשימו לב, כעת קושיה ארוכה עד שורה שנייה מסוף העמוד. אנחנו נביא מקור שעניינו שיתוף מבואות. אני חושב שאולי יותר מוכר הוא המושג של עירובי חצרות בעניין הלכות שבת. כעת נדבר על מבוי. מבוי הוא מין, נקרא לזה, כביש ללא מוצא, ויש חצרות שנפתחות למבוי. האם מותר להוציא ולהכניס מהחצרות למבוי? אז בדורייתא מותר, אבל מדרבנן תקנו שכל התושבים, כל הדיירים בחצרות יתאחדו כדי להתיר, אפילו מדרבנן, כדי להתיר את ההוצאה וההכנסה מהמבוי לחצרות, על ידי זה שהם משתתפים ביחד בדרך כלל בחבית יין, אבל אני, כמה שידוע לי, זה לאו דווקא חבית יין, מזון גם כן. אז כיצד משתתפים במבוי? מניח את החבית, ולכן הזכרנו חבית יין, וכך רש"י אומר, זה סתם שיתוף ביין, ואומר, ומי שהוא נקרא לזה תרם את החבית יין, ואומר, הרי זו לכל בני המבוי. הוא מזכה להם, הוא מעביר את החבית למי? על ידי בנו וביתו הגדולים, ועל ידי עבדו ושפחתו העברים. עבד עברי, שפחה או עמה עברייה, כינוי יותר מפורסם, עמה עברייה. כבקבנו שפחתו, כי כאן אנחנו רוצים להתמקד. אולי רק נציין שמן התורה, ובמיוחד בזמן שהיובל נוהג, אדם יכול להפוך להיות עבד עברי או עמה עברייה. כשמדובר בעמה עברייה, מדובר באבא שתמורת כסף מסר את ביתו לאדון, והיא עובדת אצל האדון עד גיל 12, אז היא יוצאת חינם, היא אוטומט יוצאת מהאדון. אז אנחנו רוצים לברר, היי שפחה היחידמי, היא דעת ישתי שרות, אם היא הגיעה לגיל כזה שהופיע בגופה שתי שרות, מה בעיה גבי? היא לא ממשיכה להיות שפחה, היא לא נמצאת, כבר היא יוצאת מהאדון, אלא לאו, זה לא רק ישתי שרות. במילים אחרות, היא עדיין קטנה, וקטני זוכה לאחרים. אז זה נגד רב חיסדא, כי כאן רואים קטנה שזוכה עבור אחרים, ומסירת החבית לה, היא מקבלת את זה לטובת כל הדיירים באותו מבוי. הגמרא דוחה, והמשולשים, הכיוון חשוב לעקוב אחריהם. כאן השפיץ למעלה זה כמו אצל רב חיסדא, וזה אומר אין זוכה לאחרים בעיקרון. ומשני שיתופי מבואות דרבנן, זה דרבנן, אז לכן אפשר להקל. כעת יש קטע בסוגריים, ואנחנו כותבים אצל הכוכבית בשוליים, אחרי הסוגריים, רב אביה מקשה על רב חיסדא מעניין פדיון מעשר שני. ואם אנחנו ננצל את העובדה שאנחנו לומדים מתוך הגמרות המסומנות הש"ס, אז למה לא? למה לא לדלג ולהסתכל בסמך עמוד א', ארבע שורות מראש העמוד, מטיב רב אביה? אם שוב המשולש שפיץ למטה, אז רואים זה שוב פעם קושה על עמדת רב חיסדא. אנחנו ממשיכים לקרוא מה שהוספנו בשוליים פה בעמוד ב', בתוך הסוגריים הגמרא מעלה אפשרות שהיה לו לרב חיננה ולדיין לענות ולדחות התשובה שנאמר לו. אז אם אנחנו חוזרים למעקב, רב חיסדא טען אין זוכה לאחרים, רב חיננה הביא משיתוף מבואות שלכאורה כן, הקטן כן מזכה לאחרים, הגמרא דחתה את רב חיננה, שני שיתופי מבואות שהוא דרבנן, ובתוך הסוגריים אנחנו נציע כיוון לטובת רב חיננה, שיכול להדוף את התשובה שהשמיע לו. אמר, אני קורא יחד איתכם בתוך הסוגריים, בשורה האחרונה כאן בסמך דלת עמוד ב', אמר רב חיסדא אישתיק ולדן, הוא מתייחס לרב חיננה ולדן. מה זה אישתיק ולדן? הוא שתק, הוא נהיה אילם, נעלם, שלא השיב, אומר רש"י, שלא השיב תשובה על תירוץ. זה היה לא, הוא שואל את זה, מה יהיה לי למימה? דחו אותו, שאני דרב, שיתוף מבואות דרבנן. מה היה לו לרב חיננה ולדן לענות? התשובה היא כך, נכון זה דרבנן, אבל כל דתיקון רבנן, אנחנו ממשיכים בסמכי עמוד א', כאין דורייתא תיקון. אז מה אם זה דרבנן? זה בכל זאת מראה יכולת לקטן לזכות לאחרים גם בכל מקרה, כי הרבנן תיקנו דיניהם כאין דורייתא. ואידך, זה אלו שבאמת דחו את קושיית רב חיננה, הם בכל זאת אומרים, כי אמרינן כל דתיקון רבנן תאין דורייתא תיקון. נכון, קיים כלל כזה, אבל זה במילתא דאיתלי עיקר מן התורה, דבר שהרבנן תיקנו על בסיס דבר שקשור לדין דורייתא, אבל מילתא דלת לעיקר מן התורה, לא. דין של שיתוף מובאות אי אפשר להגיד הוא מבוסס על מה שכתוב בתורה, הוא מה שנקרא סך הכל תקנה דרבנן. אני רק רוצה לציין שבמהלך השורות האחרונות, בשורה האחרונה בסמך דן עמוד ב', אתם רואים משולש אבל הוא בקווקו, כי זה מהלך שרק לא קרה על אמת, אבל נקרא לזה בפוטנציאל זה היה יכול חלק מהדו שיח המסע ומתן, לכן המשכנו עם המשולשים, אמנם מקווקווים אבל בכיוונים הדרושים. בשורה האחרונה בסמרדנו ב', אתם רואים משולש עם השפיץ למטה, זה מה שרב חיננה, שגם אצלו המשולש שפיץ למטה, היה יכול לענות לאלו שהדבו אותו. וכאן בסמך א' עמוד א', שורה ראשונה, אתם רואים משולש מקווקו עם השפיץ למעלה, זה אומר שבכל זאת אין לרב חיננה ולדן על מה להתבסס, כי הכלל שהיה אמור להיות להגנתו לא תופס כאן. אבל אנחנו ממשיכים עם קושיה על אמת, מטיב רב אביה, וכאן שוב פעם סומן כקושיה ארוכה. רק נקדים ידיעה בקשר לפדיון מעשר שני. אני חושב כולכם באמת יודעים מה זה מעשר שני, אבל בכל זאת פירות של שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית מתוך ימי שנות השמיטה, אדם אמור להביא את פירותיו, עשירית מפירותיו, מעשר שני לירושלים ולאכול את הפירות שם. ואם הוא קשה מדי להביא את כל הפירות, הוא יכול לפדות אותם, אבל בעל הבית שפודה פירותיו, הוא צריך להוסיף חומש. ולכן אם השווי של הפירות הוא 100 שקלים, אז הוא יוסיף חמישית על כך, והכסף הזה הוא כמובן פודה את הפירות על הכסף עם התוספת חומש, ויקנה מזון בירושלים. אבל אם אדם אחר פודה פירות חברו, אין צורך להוסיף את החומש. מה טיב רב אביה? עכשיו המקרה, מערימים, לשון הרמה, מערימים על מעשר שני, כלומר תחכום לפדות בלי הצורך להוסיף חומש. כיצד? איך עושים כך? אומר אדם לבנו ביתו הגדולים לעבדו ושפחתו, שוב פעם הדגשנו שפחתו עם קבקוב העברים, הלכם מעות הללו ופדו בהן מעשר שני זה. הסכום שהוא נותן להם הוא לפי שווי הפירות ולא תוספת חומש. השפחה היחידה, מכמו שביררנו מקודם, מה לגבי השפחה הזאת? היא דעת יש שתי שרות, מה הבעיה לגבי? היא לא נמצא אצלו, אצל האדום, היא יצאה כבר בהבאת השרות, היא יוצאת חינם, היא יוצאת חופשי. אלא לאו, זה לא רק יש שתי שרות, אלא מה מדובר בקטנה, ופדיון מעשר שני של אחרים, זה נחשב כזוכה לאחרים. אפשר לראות ביטוי לכך בתוספות, דיבור המטריל ופדו, ואנחנו מביאים את הדברים בקיצור. לכן, לכן מקום להקשות את הקושיה. הנה שפחה שבעצם עושה פעולה שזה דומה לזוכה לאחרים. הגמרא דוחה, אחה במאי עסקינן, במעשר בזמן הזה דרבנן. שורת הגמרא, ועמה העברייה בזמן הזה מיקה? איך אתה יכול להעמיד את המקור הזה בעניין מעשר, פדיון מעשר שני בזמן הזה? אין עמה העברייה בזמן הזה, ואתן אין עבד עברי נוהג, אלא בזמן שהיובל נוהג. עבד עברי ועמה העברייה, נקרא לזה באותו תחום, אותם סטנדרטים. ולכן אי אפשר לדבר על מעשר בזמן הזה, אלא אם אתה מזכיר שפחה, אתה מדבר על עידן שהיה כזה דבר הזמן, בזמן שהיובל נוהג. ושוב פעם אנחנו רואים נגד רב חיסדא, שקטן זוכה לאחרים. אלא, שוב פעם, לטובת רב חיסדא, שאין מכאן קושה, בעציץ שאינו נקוב. דרבנן, הפירות, מעשר שני, הם פירות שצמחו בעציץ שאינו נקוב. מדורייתא אינם חייבים בהפרשות, זה שמפרישים בכלל מדובר על דין דרבנן. אז בדרבנן אפשר לדבר על כך שזוכה, שקטן זוכה גם לאחרים. אבל אם לא מדובר בדין שהוא נטו דרבנן, אז כמו רב חיסדא. ולכן המשולש האחרון פה הוא באותו כיוון של רב חיסדא שהתחיל פה את ה... שדרכו התחלנו את המסע ומתן. אין זוכה, קטן אינו זוכה לאחרים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שלוש חלוקות או שלבים בגילאי קטן לגבי מקח וממכר, וכנגדן ובמקביל בקטנה לגבי נישואין. הגמרא, אמר רבה, שלוש מידות בקטן, הכוונה שלוש חלוקות בזכיית קטן, ובעוד שתי שורות רואים פס מפותל וכנגדן בקטנה, וזה יחסוב יופיע בכל השלבים האלו. המקביל בענייני נישואין לגבי תנה. אז עוד פעם, שלוש מידות בקטן, צרו וזוקו, אגוז ונוטלו, זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. וכנגדן בקטנה, בגיל כזה, בקטנה, מתקדשת למיעון. אם אין לה אבא, והאח שלה או האמא שלה מסרו אותה לנישואין לקבר, זה נישואין דרבנן, היא לא יכולה לצאת. היא הגיעה לגיל כזה שכדי לצאת מהנישואין האלו היא צריכה להביע המיעון, שאינני חפץ להישאר עם הגבר הזה. רשי כותב, וכנגדן בקטנה חשיב לה, היא נחשבת יודעת לשמור קידושיה ומתקדשת בקידושי אמא או אחיה לדעתה או בקבלת עצמה עם יתומאי למיון שצריכה למען ואינה יוצא בלא מיון. תתנם ביבמות, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, היא כל כך קטנה כזאת, אינה צריכה למען, וזו יודעת לשמור אי. שוב פעם, באיזו גיל, אם היא הייתה כזאת, שנותנים לה צרור, והיא זורקת את הצרור, אבל אגוז היא לא תזרוק, אז נכון, בענייני קניינים אמרנו שזוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים, ובענייני נישואין, כשמדבר בקטנה שנישאת בקידושין דרבנן, היא צריכה למען כדי לצאת ממנו. שלב הבא, היא גדולה יותר, הפעוטות, מכאן ממכר וממכרן, סליחה, מכאן מקח, וממכרן ממכר במטלטלין. ורשי אומר הפעוטות, תנן בנזקין לפרק הקורא לפני זה, דמכרן מקח במטלטלין, ופרשינן, והבנו כמה גילאים, כבר שיט, כבר תמני, כמה, יש, היו כמה דעות, בת שש, או בן שש, בן שבע, בן שמונה, וכנגדן בקטנה, מי שהגיע לימים הללו, משלחה ואינה חוזרת קרינה בי, ומתגרשת בקבלת עצמה. כאן אנחנו מדברים על גט, זה בניגוד, זה בשונה למיון שהזכרנו מקודם שאין שם שום גט. פה אנחנו מדברים על קטנה שניסית וגמרי, ואפילו אומר רשי, אפילו קיבל בה אבי הקידושין, הוא מת, ואף על פי שקידושי הקידושין מן התורה, היא מקבלת גט שמשחרר אותה לגמרי. אני קורא עוד פעם, הפעוטות, מכאן מקח וממכרן ממכר, מה שהם קונים או מוכרים בתחום המטלטלים, זה תופס במטלטלים, וכנגדן בקטנה מתגרשת בקידושי אביה. שלב הבא, הגיע לעונת נדרים. זה שנה לפני נערותה. אם היא נערה מגיל 12, אנחנו מדברים על ילדה שהגיעה לגיל 11. זה עונת נדרים. הגיעה לעונת נדרים, נדריהם נדר, והקדשן הקדש. אם הם מקדישים משהו לבית המקדש, זה נקרא הקדש. וכנגדן בקטנה, קטנה שהגיעה לגיל כזה, חולצת. רשי כותב, חולצת. אם הביאה סימנים, אנחנו שוב פעם מדברים על ילדה שהגיעה לגיל 11, ובנוסף לכך השערות התחילו לצמוח בגופה, אותם שתי שערות, ולא אמרינן שומה נינו, סתם שומה בגופה, אלא הם שערות רציניות. אבל קודם הזמן הזה קטנה היא, ואין סימן הסימנים אלא ואינה חולצת. לא לפני הגיל הזה, אם מדובר באחת שהייתה נשואה, מת בעלה ואין ילדים, ויש אח לבעל שלה, היא לא יכולה לחלוץ כדי להשתחרר מהייבום. למה? דאיש, כתוב בפרשה מלשינן, אישה לאיש, וזה אומר גיל מסוים, ואנחנו פה אומרים, מה זה הגיל המסוים הזה? שהיא עברה 11 והביאה שרות, אז היא כן יכולה לחלוץ. ויש שלב, עוד שלב, אבל זה בלי ההגדרות שהזכרנו מקודם, רק למכור בנכסי אביו עד שיהיה בן 20. דיברנו על מסע ומתן, על מסחר במטלטלין, מטלטלין לחוד וקרקעות לחוד. עד גיל 20 נחשב קטן ולא יכול לסחור בקרקעות אביו. עד כאן שיעורנו להיום.